אור, אתה בא? נתחיל משאלה פשוטה. המכות מחולקות בתורה לשבע ושלוש. שבע מכות בבעירה ושלוש בבו. אז חוץ מזה שבו זה ראשי תיבות של המכות עם כל הבדיחה הזאת, אבל צריך להבין למה התורה חילקה אותם. אז האמת שסתכלים בפשט ההתרחשויות, רואים שיש באמת נקודה ארכימדית ביניהם. כלומר, מי בו? זה כבר לא עוד מכה ועוד מכה, זה כבר משהו אחר. מה המשהו אחר? בואו נקרא, תפתחו תחילת פרשת בו. תחילת פרשת בו כתוב ככה. ויאמר אדוני אל משה, בו אל פרו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. אנחנו בתחילת פרשת בו. ולמען תספר באוזני בנך ובן מנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני אדוני. עכשיו בואו נראה מה משה אומר לפרו. ויבוא משה ואהרון אל פרו ויאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, עד מתי מענת לענות מפניי? שלח עמי ויעבדוני. אז הדרישה לשלח כבר הייתה. אבל המשפט הזה, עד מתי מענת לענות מפניי, תרגמו אותו לעברית בת ימינו.
כמה אני אדבר?
כמה אתה חושב שאתה תצליח?
כן.
או... איך עד עכשיו לא התייאשת? בקיצור, משה עצמו אומר, רגע, מה שהיה עד עכשיו אמור להספיק. עד עכשיו הוא לא אמר את זה, כלומר, זה לא שבמכת צפרדיה הוא אמר, מה, מכת דם לא הספיקה? או שבמכת אפילו ערוב, הוא אומר, רגע, המכות שלו עד עכשיו לא הספיקו? לא, משה עוד מכה ועוד מכה, אבל כנראה שהיה מסה קריטית, שאותה אמרנו פרשת וירא, שכשמגיעים פרשת בו, משה אומר, תקשיב, אתה כבר אמור כבר, בוא נגלגל עניינים, כאילו, אתה כבר אמור להבין מה העסק, יאללה. עכשיו, מה שמדהים זה התגובה. אז הוא מטרה וממשיך ואומר לו, אם אתה ממשיך, אז עכשיו אני מודיע לך על מכת הרבה.
הוא אומר לו מה המכה הבאה?
כן, תלוי, כן, בעיקרון כן.
כי אם אתה לשלח את עמי, אני מחר מביא הרבה, שתדע.
יפה, ואז כשהוא יוצא, תקלו פסוק זין, ויאמרו עבדי פרו אליו, עד מתי? עד מתי? רגע, שוב פעם עד מתי, נכון? עד מתי מענת לענות מפניי? ואז... באמת עבדי פרו מתחילים להקל את העניין, זה גם לא היה עד עכשיו. שעוד לפני המכה, תמיד, מה הסדר כי לא רגיל? יש מכה, אחרי המכה פרו אומר בטח, 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 או תוך כדי המכה אני אשלח, כשהיא הולכת, הוא כבר לא רוצה או שהשם מכביד את ליבו, אבל פה, זה שוב חסר תקדים, שעוד לפני המכה, עד מתי זה מופיע שוב, גם מבחינת משה וגם מבחינת עבדי פרו. ואמרו עבדי פרו אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים. עד עכשיו יש מכה, פרו אומר לא שולח, לא שולח, תחטוף. אחרי שהוא חוטף, כשהמכה כבר באה, אז הוא אומר, רגע, רגע, אתה יודעים מה, אולי, אולי מחר, רק קצת, רק אחר כך, ואז אחרי כמה זמן, המכה הולכת, אז הוא כבר מפסיק. אבל פה, פעם ראשונה,
שלפני
המכה, העבדים מתחילים, משהו פה מתחיל לזוז. זהו, זה לא מרד, הם אומרים את זה לפרו, והם אומרים את זה פרו אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהים, הטרם תדע כי עבדה מצרים, גם פה, הטרם תדע ממש, עד מתי מענת לענות מפניי, ואז הם אומרים לפרו, תקשיב, אתה מסוכן. ויושב, האם פרו, מה תגובת פרו לעבדים? ויושב את משה ואת אהרון אל פרו, משיבים אותם אליו, ויאמר עליהם, לכו עבדו את השם אלוהיכם, איבא מי הולכים. מדהים. עד עכשיו ההסכמה הייתה, אחרי המכה, כלומר בעצם, בגדול עד עכשיו אפשר להכליל ולומר, פרו לא מסכים. כשתופסים לו ככה, אני לא אדגים, תופסים לו ככה בצוואר, אז תוך כדי שהוא ככה, הוא אומר, כן, 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 עוזבים, לא. אבל בעצם הוא לא. פה, עוד לפני שתופסים אותו בצוואר, או לפני המכה, משה אומר, נו, חלאס, עד מתי? עבדים אומרים, עד מתי? פרו אומר, בואו, רגע, תחזרו. צודקים העבדים שלי. צודקים. לכו עבדו את השם אלוקיכם, מי ומי ההולכים? מדהים. בונה, פרו, כל הכבוד לו, כבר הגיע ואז, ופה זה פעם ראשונה שאומר בלי תנאים, כן? בואו, נדפדף שני אחור, סוף פרשת וירא, המכה האחרונה לפני וירא. לפני בו.
ברד?
כן, שם בברד, אז זה היה בין אותו דבר. תוך כדי הברד, אז הוא אומר, שם זה תת כפחת, העתירו אל השם ורב מיות קולות אלוהים וברד, והשלחה אתכם לא תוספו לעמוד, בטח, בטח. וכשזה מפסיק, אז הוא שוב פעם חוזר בו. אבל אני רוצה להראות עוד משהו. במכת שכין, כן, בדיוק, איפה זה?
מה אתה מחפש? שמה?
שהייתה כאילו הסכמה חלקית של פרעה, אבל דווקא שם...
אבל רק צונכם ובקרכם נמצא.
כן, כן.
אז דקה, איפה זה?
הילדים תשאיר.
ברח לי.
אבל זה שוב, זה לאחר מעשה, לא?
את הצום.
הנה, למשל תסתכלו בחט כף דלת. כן, הכל לאחר מעשה, ואני עכשיו רוצה להשוות עוד משהו, לא רק זה אחר מעשה. איך היו ההסכמות שכן היו לאחר המכה, איך הם היו לעומת ההסכמה עכשיו. נגיד חט כף דלת, ויאמר פרעה. אנוכי, לפני זה, כף א', סליחה, חט כף א', ויקרא פרעה אל משה ולאהרון, ויאמר, לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. כלומר, גם כשהוא מסכים, הוא בעצם, הוא לא אומר, אני מסכים. הוא אומר, אני מסכים לחלק ממה שאמרתם. אותו דבר, אחר כך בכף דלת, ויאמר פרעה, אנוכי אשלח אתכם. פה, פעם ראשונה שהוא אומר, מבחינתו, בהתחלה אומר, לכו. פשוט אומר, לכו. אני חוזר אלינו, אנחנו ביוד חטא, רק שהוא שואל, מי ומי הולכים? ואז הם אומרים לו, בינרנו וזכנו נלך. ואז הוא אומר, הוא לא אומר לא. הוא אומר, כן, בסדר, תלכו. רק עכשיו מנמק את זה בטובתם. אני עכשיו ביוד יוד, ויאמר עליהם, יהי כן אדוני עמכם, כאשר ישרה לכם ואתפכם, ראו כי ראה נגד בניכם. לא כן, לכו נא הגברים. כלומר, הוא בסופו של דבר לא מסכים, אבל זה לא כמו עד עכשיו, שזה רק אחרי המכה הוא הסכים. והוא מראש אמר, אני לא מסכים למה שביצעתם, בואו אני אפגש איפשהו באמצע. פה זה לא ככה. הוא מראש אומר, לכו. מי בוא, מתעניין כאילו מי הולכים. וכשאומרים, הוא אומר, תקשיבו, לכם זה לא טוב. ראו כי ראה נגד פניכם. אנחנו יודעים שהראו כי ראה נגד פניכם הזה, הוא יגרר אתנו עד הברית מילה של יהושע, רק אז בעצם, מבחינה רוח, ניפטר מה... דבר הזה שהצטגננים ראו שאנחנו, יהיה לנו דם במדבר. הוא אשכרה כאילו הלך לטובתנו פה, אז מאוד רואים את השינוי עמדה. בעצם מפה, עד שלושת המכות האחרונות, זה בעצם כבר, אפשר לקרוא לזה, מסע ומתן מתמשך על היציאה. זה כבר לא פרעה מסרב, וכשמכריחים אותו אומר כן, כן, כן. הוא מסכים. רק, זה שער שעריות.
נעים מה שנקרא.
כן. עכשיו בוא נראה את המכה הבאה, אז באמת קורה הרבה. ואחר כך... בפסוק ת' זין, י' ת' זין, וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון, ויאמר חטאתי להשם אלוהיכם ולכם, העתירו, ואז הוא שוב פעם לא מסכים. יפה, מה קורה בחושך? בחושך אין שום אזהרה. בעקבות החושך, בי' כף ד' אנחנו עכשיו אחרי מכת חושך. מה?
מאיפה למדו חז"ל את העניין שדווקא במכת חושך מתו חמישית לעם ישראל?
לא יודע. וכאילו, כאילו, בגדול הם נודו את זה מחמושים, ואם אתה מנסה לחשוב מתי יכול להיות שמתו הרבה מעם ישראל בלי ששמו לב, אז זה מכת חושך. בסדר? כנראה שזה היה אז ולא מכת ברד, יש יותר סיבה להגיד שהיה אז. קיצור, מה שאני רוצה להראות, שאחר כך בתוך כדי מכת חושך, אז בעצם המסע ומתן ממשיך. ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את השם, רק שונכם וכרכם יוצג, גם תפכם אלך עמכם. כלומר, הנה, אני מזכיר למה שפעם שעברה הפסקנו את המסע ומתן, מאותה נקודה אנחנו ממשיכים. ובעצם ככה זה ממשיך עד יציאת מצרים. עכשיו, אז זה נקודה אחת שרצינו לומר, מה ההבדל בעצם? סתם, הכי פשט, מה ההבדל במבאר לבו? תשובה, מי בו? ראינו, עד מתי מענת? באמת העבדים אומרים לפרעה, עבדי פרעה אליו. עד מתי יהיה זה לנו למוקש? באמת פרעה קורא להם ואומר, אני מסכים, או לפני המכה, ומעכשיו זה הפוך, עד עכשיו זה היה סירוב עקרוני. עם נסיגות פה הפוך, זה הסכמה עקרונית, עם נסיגות מההסכמה. ממש משהו אחר. ממילא בבוא, ההכבדת לב מצד הקדוש ברוך הוא הרבה יותר משמעותית. כלומר, ההכבדת לב פה היא, אחרי שפרעה הסכים, אז זה פלא פתאום שהוא לא מסכים. עד עכשיו זה היה בעצם עקבי שהוא לא הסכים. זה היה הערכת אי ההסכמה שלו עצמו. אבל פה כשהוא כבר מסכים, והפירורים האלה זה בעצם קצת אפשר לומר נס הפוך, עד עכשיו זה בעצם, נגיד, לתת משקל, הקדוש ברוך הוא נתן משקל למה שפרעה בכל מקרה רוצה. פה פרעה כבר, ועבדים כבר מבינים, די, אי אפשר יותר, עד מתי? כן, פה בא המושג עד מתי. אז מבינים כבר שאי אפשר, ולמרות זאת, פרעה לא מצליח רק לחתום בו, נגיד. את החתימה, את הסוף שמסע אותנו לא מצליח לעשות. מפה אני רוצה להגיע לעוד שאלת פשט.
זה הנימוק של הפסוקים, בוא אל פרעה. תבוא אליו שוב, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. כאילו, בעיקרון זה לא היה, כבר לא הייתה אמור להגיע.
נכון, אתה צודק, גם זה עצמו, אתה צודק, נכון, גם זה עצמו, זה בעצם נימוק שעצם יש השם בשליחות למשה כבר אומר לו, נכון, אני מסכים, ודאי חלק מזה. עכשיו נשאל עוד שאלה פשוטה, אבל שגם תבהיר לנו משהו, לוקחת אותנו כבר לכיוון קריאת ים סוף. השאלה היא, למה מראש השם אומר למשה, לומר לפרעה, אנחנו הולכים רק לשלושה ימים. שאלה לא מובנת. איפה הוא אומר לו את זה? בוא שלא נהיה באוויר. תפתחו שנייה שם בפרק ה' במסע ומתן על משה לפרעה.
לא, דרך שלושת ימים.
זה שאלה. כן, כן, יש איזה כמה פעמים.
אני רוצה עצמות עוד.
בדיוק, אני אומר מהתחלה, סתכלו בפרק ה' כשהשם מצווה את משה. יש לי לחפש פה משהו שרציתי.
פרק ה' פסוקים.
כן, הלכנו דרך שלושת ימים. לא, בכלל השמונה ימים, כן, נפגענו בדבר.
כאילו, זה שלושה ימים להר סיני, משהו כזה למתן תורה. לא אומר מה יהיה אחר כך, אבל. סיפר, יש שלושה ימים.
יפה, כן, זה מתחיל בג' ת' כן? גימל תזיין. לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת עליהם, השם אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב לאמור, פקוד פקדתי אתכם, ותעשו לכם במצרים. ואומר, אעלה אתכם מעון ממצרים אל ארץ ישראל, אל ארץ הכנעני, והחיתי וכו'. כלומר, מה משה אומר לעם ישראל? ברור מאוד. אנחנו נלך לארץ ישראל. מיד אחר כך, בפסוק י"ח, ושמעו לקולך, כלומר, הם ישמעו למה? לזה שאתם הולכים לארץ ישראל. ובאת אתה וזקני ישראל למלך מצרים, ואמרתם אליו, השם אלוהי עברים נקרא עלינו, ואתה נלחן הלך דרך שלושת ימים במדבר והסבכה להשם אלוהינו. אז לא הבנתי, מה, כאילו, בוא נגיד במובן הכי ציני ומצחיק, מה, אתה אומר כאילו, נגיד להם משהו ולא משהו, ואתה בוטח מהם שישמרו סוד והוא לא יבין מה אתם הולכים. זה ממש שאלה תמוהה, נכון? זה לא מובן, הרי, מה אתה רוצה להרוויח מזה? בוא נגיד, יש דרך כזאת שאתה רוצה להוציא מהאדם קצת, ורק אחר כך ננצל את זה ויוצא ממנו עוד. זהו, פוליטיקה, אבל השם לא צריך פוליטיקה מול פרעה. הרי אם אתה בכל מקרה מפעיל את כל הכוחות של המכות, מה אכפת לך להפעיל את זה כבר ללכת לארץ ישראל ולא על שלושת ימים? זה פשוט לא מובן. בדרך כלל דברים כאלה, אפילו אם מתרחשים דברים פוליטיים, התורה לא מספרת עליהם כי זה לא מעניין. מה שמעניין זה עיקרון, התהליך שהיה. אז למה עושים את זה? עכשיו, אני רק רוצה להזכיר את ההקשר הכללי, ראינו את ההתחלה של שלושת ימים, בואו נגיד מתי הסוף שלו. לאורך המכות כמה פעמים הוזכר שלושת ימים, הסוף של השלושת ימים זה בעצם...
רק כוונה דרך שלושת ימים, כוונה לזמן של שלושת ימים, כוונה מרחק של שלוש ימים, ואז לא מובטח לדבר.
לא, לכאורה זה דרך שלושת ימים, כלומר אנחנו הולכים לדרך שלושת ימים, אבל מראש מה שהם מבקשים זה הלכת לסבוח ולחזור.
יכול להיות שהוא רצח לשלושה ימים, שיגיד שהם ברחו, ואז ירדפו אחריהם, ואז יתבעו בים סוף.
יפה, זה בדיוק מה שבאתי
לומר. פרעה מתנהל הדיון הזה, כאילו משה אומר לו, תקשיב, דרך שלושת ימים נלך במדבר וזבחנו, פרעה אומר, סבבה, רק לא שלוש ימים, הרחק לא תרחיקו ללכת.
כן, בדיוק, כלומר פרעה בראש חושש מזה.
בראש הדיון רק לשלושה ימים.
נכון, זה ממש טעימה. עכשיו, חיים אומר משהו מאוד יפה. הוא אומר, זה בדיוק מה שצריך להגיע, רגע, לפני שאנחנו נכנסים לסוגיה, בוא נראה מה זה גרם. הרי השלושת ימים הזה גרם לזה שפרעה, כשהוא ראה שהם לא חוזרים, שלושה ימים, הוא עמד על השעון שמש, כן? על השעון שמש, רואה את השעון הולך שוב ושוב, שלושה ימים. מה קורה? לא חוזרים? עבדו עליי? תשים קדימה ל... אז כבר פה אפשר לומר, בדרך כלל השם לא מתנהל ככה, כן? כבר פה אפשר לומר, שיקרנו לו, כדי לגרום לו לצאת אחרינו. אבל זה חורק, כלומר, זה ממש חורק. אל תדאג, יש השם, השם יחביל את ליבו שוב, מה הבעיה? עכשיו, בלי קשר, זה מה שאני מראש אומר, השאלה שאני שואל עכשיו, אנחנו לא נעלה עליה. אלא בבשלח, אם יצאנו לדבר, אבל הרי שם יש סתירה בבשלח. מצד אחד, לפי מה שאמרנו עכשיו, כשפרעה רואה שהם לא חוזרים אחרי שלושה ימים, אז יוצא שהוא כאילו, הוא צודק בזה, הוא בעצם אומר, הם לא עמדו בתנאים, נכון? מצד שני, יוצא שכאילו בעצם פרעה מאוד צודק בזה שבעצם, אוקיי, אחרי כל המכות, מה שהסכמתי זה רק שלושה ימים. הם יצאו.
הם גם הסכמו שלושה ימים.
כן, למשל, על זה הם דובר לאורך כל הדרך.
הם ביקשו.
עכשיו, לפי זה יוצא מאוד תמוה, מה שכתוב שם בשלח, זה לא צריך לפתוח, אני רק אזכיר את השאלה הזאת. כתוב שם, השם אומר למשה, ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם במדבר, וחיזקתי את לב פרעה וירדף אחריהם, ויכבדה את פרעה וכל חילו. כלומר, וחיזקתי את לב פרעה, זה בעצם אומר, אני מחדש, יעשה שהוא ילך נגד מה שאמור להיות. אבל מה את אומרת? בני ישראל הולכים נגד מה שאמור להיות. מה צריך להכביל את לב פרעה? הפוך. פרעה הוא
הצדיק.
הוא הצדיק. ישראל הם האנדרדוג פה, כאילו. הם אלה שמשנים מהתנאים. כלומר, צריך להבין, זה לא מובן. בכל אופן, שם כתוב, ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחריהם. טוב, אני לא אומר, יש פה כמה תשובות שאפשר לענות, אפשר לדון בזה בנפרד, אבל אני רק אומר, הסוף של זה, זה בעצם, לשלושת ימים רואים שהיה לו תפקיד מאוד משמעותי, למרות זה לא כתוב שם מפורש, הפרשים ככה אומרים, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, הכוונה רש"י אומר שהוא בעצם שלח עם הים, שליחים, שלושה ימים, רואים שהוא לא חוזר, צריך לדון בזה שם. בכל אופן, למה עשו את זה?
זה אגב, בפסוק הראשון בדברים, זה על היום ראש חודש שבט, דרך שלושת ימים. זה כתוב 11 יום חורב.
למה ראש חודש שבט? לא הבנתי.
זה א' שבט נאמר ספר דברים.
נכון.
בשש החודש, אחד לחודש.
נו.
אז סתם שמרו את זה. 11 יום מחורב דרך שלושת ימים. זה שלושת ימים
ממתי?
מיציאת מצרים להר סיני. שהיה צריך להיות...
לא, לא נתי. יציאת מצרים ט"ו בניסן. למה היית מגיע ל-א' שבט?
לא, סליחה, סליחה, לא. לא, זה מסיני לארץ ישראל.
יכול להיות שבגלל שהוא רצה שבני ישראל יראו את התביעה של המצרים? ואז יהיה נס גדול.
לא, זה אתה מפרש עכשיו למה צריך בכלל את קריאת ים סוף.
אבל... אחרי שלושה ימים.
אז בוא, באמת במדרש בפסיקתא, מדרש פסיקתא זוטריתא, כתוב באמת שבשביל זה, מה שחיים אמר, הדרישה להוציא את פרעה זה בלשון של המדרש כדי להסיתן לרדוף אחריהם. כלומר, פרעה הוא יראה שהם לא באים, אז הוא זה. עכשיו, צריך להבין את הדבר הזה, כמו שאמרנו, זה בפני עצמו נראה לא מספיק. בוא נקרא אור החיים. בסדר, מה אור החיים אומר? אז אני קורא לכם. וטעמן של דברים שאמר, כן? הועיל שאמר בסמוך ושאלה אישה משכנתה כלי כסף וכלי זהב ואם לא יאמרו כן אין מציאות לשאול מהם ולהלוותם כסף מה זה שאישה באה אפשר ללוות ממך כלי זהב לכמה זמן? אני הולכת לארץ ישראל
זה לא חוזר
אף אחד לא היה מסכימה לכן היה צריך להגיד שלושה ימים אומר אור החיים ורק שאומרים שלושה ימים בסדר שלושה ימים יאללה נסתדר בסוף לא חוזרים אבל גם זה צריך עיון כאילו אז אולי מראש אל תשאל אלא תיקח.
לא, רוצים, לא, רוצים לקיים ואחרי כן יצאו ברכוש גדול.
נכון, אבל בסדר, בסוף, על כל הדברים תשאל, אז למה מראש תבטיח ברכוש גדול? חוץ מזה, רכוש גדול מצוין.
לא, ברכוש גדול זה סוג של הגינות.
זהו, אז אני מסכים, כל דבר פה, אני מסכים,
אפשר. אבל נמצאים למה שאול גרשת, טוב, תקחו הכל, רק תלכו כבר.
כן, קיצור, אני אומר, בוא נגיד, זה רק מכניס אותם לדיון, שגם בוא צריך לדון במפרד, למה היה חשוב דווקא שנשאיל מהם, או בלשון של הפסוקים, וינצלו את מצרים? ולא, פשוט שניקח בכוח, מה לא מגיע לנו לקח בכוח? שאלה טובה. ואני רק אומר ברמז, זה קשור, זה משהו שצריך לשים לב אליו לסוכים, שיציאת מצרים, המצרים עצמה שותפים בה. כלומר, זה לטובתם. איפה רואים? משה אומר לפרעה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. או ביציאת מצרים עצמה, פרעה אומר, וברכתם גם אותי. כלומר, יש חשיבות שהם כאילו תרמו לעבודת השם שלנו. אם זה יהיה בכוח, אז זה יהיה חסר פרעה. בוא נגיד את הכותרת ב, וידעו מצרים כי אני השם. זה לא צחוק. וידעו מצרים כי אני השם, לא הכוונה שהם הפכו לילד כף עוד שכולם הסבירו לו, אז הבינו איזה חזק אנחנו. לא. וידעו מצרים כי אני השם, הכוונה, הם יבינו בסוף. אמנם ייקח להם זמן והרבה הרבה מרורים, אבל כשהם יבינו, גם אתה יתן וידענו זכים ועולות. וידעו מצרים כי אני השם. וברכתם גם אותי. וזה להשיל את מצרים. זה ניצלתם את מצרים. סגור סוגריים. מה?
זה נקרא יציאת מצרים.
כן. כן, יציאת מצרים, אתה אומר שגם מצרים עצמה יוצאת. באמת. טוב. אז זה, האור החיים אומר פשוט כדי לאפשר את השאלה מהם. הלאה. רבנו בחיי.
אבל אין פה גם גניבת דעת, זה לא
נשמע... בטח, זה... עכשיו תראה, המפרשים עמדו על זה, רק אני אומר, המפרשים עמדו על זה ששקר אין פה. זה לא מתרץ לגמרי את שאלתך. אנחנו צריך להסביר, אני חושב עדיין משהו לי לא שלם בהבנה, אבל אני אומר... המפרשים עומדים על זה שאין מקום שהשם אומר בפירוש שנחזור אחרי שלושה ימים. כלומר, בסופו של דבר הוא נתן לו להבין. אין כזה דבר שהשם יגיד משהו והוא לא יקרה. השם אמר שלושה ימים ואחר כך הוא נתן לו להבין. עדיין צריך להבין. עדיין קשה, עכשיו לא פתרנו. אבל רק חשוב לשים לב שאין פה שקר. אין פה השם אמר נחזור ובסוף לא חזור. הלאה, רבנו, עוד כמה מפרשים יש לנו? עוד שמונה. סתם. עוד שלושה. רבנו בחיי. דרך שלושת ימים. חס ושלום שיהיה הדבר הזה עורמה כדי לברוח, אלא כדי לקבל מצוות. מה הקשר? כי רצה הקדוש ברוך הוא להכניסם המצוות מעט מעט, שהרי הצטרבו תחילה לשבת במראה, שזה היה אחרי שלושה ימים. וזה כמו שאברהם בעקדה, השם אמר לו מעט מעט. בעצם רבנו בחיי אומר, נגיד את זה ממש בקיצור, הסיבה שלושת ימים היא פנימית לנו. היא לא בשביל פרעה, היא לנו. כדי שאנחנו... לאט לאט, אנחנו לא נהיה בתודעה, עכשיו, אני לא יודע, לא, קשה לי דבריו, כי מה ראינו? שבשליחות בהתחלה, השם שולח את משה לומר לישראל, אתם הולכים לארץ כנען, לפרעה הוא שלח שלושה ימים, לא ברור לי הדבר הזה, אבל רבנו בחיי אומר שבעצם העיקר זה פנימי לנו. יפה. כתב וקבלה, הוא כבר ניגש ישר לשאלה שאנחנו שואלים עכשיו. בסופו של דבר, למה לעשות את זה? כלומר, אנחנו שואלים על עצם ההערמה, לא רק מה הרווחנו שמצרים מתים בים, שאפשר להשאיל, אבל למה לעשות את זה ככה? אומר הכתב והקבלה, דרך שלושת ימים, הוא התברך ציווה, שבתחילה יבקש ממנו דבר קטן כזה, ללך דרך שלושת ימים, להבחין אורפו ומצחו הקשה. הרי אם אתה רוצה להראות שמישהו רשע, ולהראות עד כמה, על במי מדובר, אם תגיד לו, תקשיב, קח את כל העם העבדים שהיה לך שמצרים בנויה עליהם, והם מקור הברכה של מצרים, הם הולכים לך. אז בוא נגיד, כל מלך סביר היה מסרב כמה שהוא יכול. אבל הם בעצם לא מבקשים לך כלום, מה ביקשו ממך? להפסיד שלושה ימי עבודה? אפילו זה אתה לא מסכים. לאלוקים שלהם, זה כדי להבחין את גודל רשותו של פרעה. ואותו דבר המלבים, אמרנו כתב וקבלה, אותו דבר המלבים, באשר רצה השם שתצא רשעת פרעה מכוח אל הפועל, למה נזדק בישפתו, והקיר מכות גדולות ונאמנות, קיצור, לא היה מגיע 10 מכות כאלה על זה שהוא לא מסכים לשלח אותם, מגיע 10 מכות כאלה על מי שלא מסכים שלושה ימים. גם פה אני אומר מה סוגה הקטנות, זה קשור לכל הסוגיה, שמלכתחילה פרעה מת כל הזמן מנסה כזה להסתיר את רשעתו ולהיראות צדיק, הוא בא למילדות, אבא נתחכמה לו, זה לא שהוא פשוט בא ואומר, תקשיבו, בואו נהרוג אותם, סגור סוגריים. עכשיו אני רוצה להביא את מה שאני מבין בזה, וזה בעצם ישלח אותנו הלאה. עכשיו, על גבי כל דברים, בסופו של דבר קצת קשה, הגדרת הנושא. בסופו של דבר, לכל אורך המכות, התורה מגדירה, הנושא הוא ללכת דרך שלושת ימים. גם אם פתרנו את ההערמה והכתב והקבלה, שעד רבה רוצים להראות עד כמה, אפילו זה הוא לא מסכים. גם אם פתרנו את הסיבות כדי להשאיל, אבל בסופו של דבר, כשאתה קורא את כל הפרשיות האלה, כאילו התורה מציבה מן הגדרת מטרה כזאת, למה זה מה שהתורה אומרת, זה מה שמדובר? אני חושב שהפירוש הוא, שהתורה אומרת לנו ככה, בעצם יש שני נידונים. הרי בסופו של דבר ביציאת מצרים יש שני שלבים. המכות יצאנו, ואז זה של מצרים טובים בים. למה צריך שני השלבים האלה? מה אכפת לנו אם טובים או לא טובים אחרי שאנחנו כבר לא שם? לא, בעצם, כמו שאמרנו, התורה עצמה אומרת, זה בעצם שני שלבים מהותיים ביציאה. היציאה הראשונה היה הנידון לצאת שלושה ימים. כמו שרואים, שזה מבחינת פרעה, זה מה שהוא הסכים. אחר כך, הנידון השני, אחרי שעבר שלושה ימים, יש כבר נידון חדש, אם אנחנו משתחררים סופית או לא. ופה יש משהו חשוב. בעצם התורה פה מחלקת את הסוגיה, אומרת, אנחנו נלחמנו על פרעה, על עצם השאלה מי שולט. אפילו לא על לצאת לארץ ישראל. כלומר, אם מראש השאלה מולו על לצאת לארץ ישראל, אז זה בעצם גם מגדיר אחרת את היציאה שלנו מעבדות לחירות. או תרצו במילים אחרות, ארבע לשונות של הגאולה צריך את ההדרגה שלהם. והוצאתי, זה הנידון בכל המכות. לא והבאתי אל הארץ. זה באמת הנידון הראשון. בוא נגיד, המדד, האם ישראל בני חורין הוא לא? זה לא, האם פרעה מסכים להרחיק לכת ולוותר עד כדי הקיצוניות הרחוקה? לא. כשאומרים לאדון, תקשיב, אני עבד שלך, נכון? אני איך נלחם לך רק על זה שתתחיל לשלם לי משכורת, לא יותר. אבל ברגע שהכרחתי אותו להסכים לזה, מה קרה? כל המעמד השתנה. כלומר, מחר אני יכול להכריח אותו גם, עכשיו להצטרף להסתדרות ולהכריח אותו לימי שביתה, ומחרתיים ועוד יום חופש, ובסוף אני יוצא. כלומר, שימו לב, המהות של בני חורין היא בשלושה ימים. מה שהתורה אומרת בעצם, תתרכזו במהות. תתרכזו במהות. הם בני חורין או לא? ברגע שהכרחנו אותו, ובגלל זה גם פרעה מאוד מסרב לזה, הוא יודע שהנושא הוא מי האדון שלהם. אני או השם. ברגע שזה רק... אז לא הנידון פה שלושת ימי עבודה שהוא מפסיד. בעצם התורה אומרת, אחר כך יהיה עוד מאבק ללכת לארץ ישראל, בעצם חירות עולם.
אבל... מי השם אשר שמה בקולו,
נכון.
ידעתי בסדר, גם ישראל לא שלם.
וכל מה שנראה פרשת בו, שפתאום השם מצווה אותם מצוות. לכו, ובערב אחד כולם תיקחו, ביום אחד, ביהוד כולם תיקחו, סה. אחר כך ערב אחד כולכם להתכנס וזה. זה לא משהו שעבד יכול לעשות. כלומר, עבד, מי אמר, אולי אני אהיה במשמרת בדיוק, באותו ערב של יהודה לציבה. ואולי בדיוק, לא, בדיוק יהיה גזירה של לא כחמסה. יש פה ממש התנהגות של אדונים. לערב אחד. אבל כבר כל המשוואה השתנתה. סיכום, התורה עושה לנו מבחינה בין עצם היציאה לחירות, שזה הנושא בכל המכות, לבין אחר כך להתחיל להיות עם מעצמנו מתן תורה ארץ ישראל, זה משהו אחר. תרצו, ארבע הלשונות של גאולה. והוצאתי, זה הנידון בכל הזה. השם הראש אומר, וגאלתי ולקחתי, מתן תורה, הבאתי אתכם לי לעם, ארץ ישראל, זה נידון אחר, אבל הנידון עצמו, שלושת ימים. מה זאת אומרת?
והצלתי וגאלתי.
זה בלי קשר צריך, כי אפשר שאומרים מה כל לשון. אבל ברוך שהוצאתי זה שוב עצם היציאה מתחת יד פרעה. טוב. מה שהכוונה אז רק תבינו שצריך לחשבן על פי זה את כל ה... את כל ה... אחר כך, את היציאה עצמה ואת הקריאת ים סוף וזה, צריך בעצם לחשבן מה היה אמור להיות לולי קריאת ים סוף. אנחנו כאילו בראש שאנחנו יוצאים מצרים, אנחנו כבר רואים אותם כאילו הם אינם. אבל בעצם, על פי ההסכם שהיה, אז על פי מה שפרעה הבין, מה אמור להיות? שמה, שהם יוצאים וחוזרים אחרי שלושה ימים, בוא נשאר, שאלה היפותטית, אני לא עונה עליה עכשיו, תחשבו, נקודה למחשבה. מה קורה, אם באמת זה ככה היה קורה, הם יוצאים שלושה ימים, חוזרים, למחרת באים הנוגסים, טוב, הנה הזיקים, הנה הטבן, לא, אין טבן. קדימה. מה קורה אז, כלומר, על פי המשוואה הראשונה, אם הוא לא היה עודף אחרינו, מה היה מצב העניינים? מאוד מעניין. כבר הכרחנו אותו למשהו, צד שני, ההסכם היה, כל מה שהוא הסכים שאנחנו חוזרים, נו, ואז מה? אולי אנחנו הופכים להיות שכירים, אולי כבר יש לנו, אנחנו כבר לא עובדי קבלן, אנחנו כבר תנאים משופרים. מה? טוב, שאלה יפה, להתראות.
תודה.